אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
חמישה חודשים אחרי המתקפה של חמאס, ישראל כבר לא נמצאת במוקד התמיכה העולמית והופכת למדינה מבודדת. המראות של 7 באוקטובר התחלפו במראות ההרס ברצועה, והקריאות חמאס ודאש התחלפו בקריאות להפסקת אש מיידית.
And given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire.
כיצד העולם שכח מזוועות 7 באוקטובר? מה הייתה נקודת השבר? והיכן טעתה ישראל בניהול המערכה על הלגיטימציה העולמית? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. איתמר אייכנר, כתבנו המדיני, שלום.
שלום.
חמישה חודשים של מלחמה, שהחלה עם המון אמפתיה ותמיכה בינלאומית, אבל נראה שכרגע אנחנו בדיוק בנקודה הזו שישראל מוצאת את עצמה הולכת ונהיית מבודדת יותר מהעולם.
נכון, אני חושב שצריך לזכור גם שנכנסנו לאירוע במצב לא טוב. הרמת הלגיטימציה של הממשלה הזאת הייתה, אפשר לומר, על הג'אנטים עוד לפני השביעי באוקטובר. כל הרכב הממשלה, האמירות של סמוטריץ', העלייה של איתמר בן גביר להר הבית.
שמח לעלות להר הבית, המקום הכי חשוב לעם ישראל. צריך להגיד, השוטרים, הלוחמים, עושים כאן עבודה נפלאה, ושוב מוכיחים מי בעלי הבית בירושלים.
מאוד בעייתי בין ארצות הברית, בין המערב, שתפס את הממשלה הזאת כדתית, קיצונית, לאומנית, וגם ראה שהיא לא עושה שום סימנים שהיא רוצה הסדר מדיני, שהיא מוכנה לדבר על פתרון שתי המדינות, שהיא בונה בהתנחלויות, ולכן מראש הכניסה לשביעי באוקטובר הייתה במצב לא טוב מבחינתנו. מי שהתחיל השביעי באוקטובר, אז כמובן יש את החלק הראשון שבו אנחנו נהנים באמת מתמיכה והזדהות חסרי תקדים, זה לא היה דבר כזה.
So in this moment we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel.
אחד השגרירים הבכירים של ישראל אמר לי, האם בחודש נובמבר, למשל, היית מאמין שהמלחמה תימשך עד אמצע מרץ, כאילו, ואין אפילו החלטה על הפסקת אש, או קריאה להפסקת אש, על ידי מועצת הביטחון, אף אחד לא היה מאמין לך, וזה נכון. אנחנו לא מורגלים במלחמות כל כך ארוכות. ואני חושב שישראל, אני לא יודע, ניצלה לרעה, אבל היא כאילו לא כל כך הבינה את המצב שבו אנחנו נמצאים מבחינה גלובלית. כבר מהרגע הראשון היו דיבורים בממשלה שהמלחמה הזאת יכולה להימשך גם שנה. זאת אומרת, זה לא שמישהו בממשלה חשב שהיא תימשך חודש. אבל אני חושב שהיו צריכים להיערך לרגע הזה שאנחנו מגיעים אליו, כאשר באמת המראות של השביעי באוקטובר הולכים ונשכחים, ומה ששולט זה המראות שיוצאים מעזה, ולתוך זה אתה מוסיף את זה שישראל עושה המון המון טעויות בהתנהלות. אבל יש דבר אחד שהישראלים לא מודעים לו, וזה דבר שהוא מאוד חבל, זה שאנחנו בתקשורת הישראלית לא מראים את הזוועות מעזה, ועוד שבעולם, וחשוב אני חושב לדעת מה רואים בעולם, רואים רק זוועות מעזה.
אז כשאנחנו זוכרים בתחילת הלחימה, ישראל הצליחה להטמיע את המונח הזה, חמאס ודאש, חמאס is ISIS, והביטוי הזה באמת היה שגור בפי גם עיתונאים ובפי פוליטיקאים ברחבי העולם. למעשה, מה שעכשיו מחליף אותו זה cease fire now, הפסקת אש עכשיו. אז למעשה אנחנו מתרחקים מהשבעה באוקטובר גם במראות. מה שמחליף את זה, זה המראות הקשים של אזרחים שנפגעים בעזה?
כן, אבל אסור לשכוח שבעיני העולם, ובסך הכל זה נכון לא רק למערב, זה גם נכון למדינות ערב המתונות, מצרים, סעודיה, הם לא רוצים את חמאס חלק מהפתרון, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו שומעים עכשיו את המגעים על עסקת חטופים, פעם ראשונה אנחנו שומעים מכיוון קטר, לחצים על הנהגת חמאס, שאם אתם עכשיו לא הולכים לעסקה, אנחנו לא רק מסלקים אתכם מדוחה, אנחנו אפילו עוצרים אתכם, סוגרים לכם את חשבונות הבנק. זאת אומרת, יש הבנה שחמאס הוא הבעיה ולא חלק מהפתרון. אבל כאן ישראל נכנסת לתמונה ועושה טעות איומה. היא לא מדברת מה היא כן רוצה שיקרה בעזה. ובעולם לא אוהבים וקומים, כי וקומים בדרך כלל מייצרים מציאויות דאשיות כאלה, כאילו אם חמאס הוא הכי גרוע, לא, לא, יש יותר גרוע. ולכן בעולם לא אוהבים את זה שאנחנו לא אומרים את האנד גיים שלנו. החמאס רחוק מלהיות מוכרע. נתניהו מדבר על זה שאנחנו במרחק של 4-6 שבועות מניצחון, אם ניכנס לרפיח, אבל אני לא רואה שאנחנו נכנסים לרפיח כל כך מהר, עם הלחץ החריף הזה מצד ביידן ומצד הממשל האמריקאי. ולכן כל עוד, יש פה איזה מין מלכוד כזה, כל עוד לא חיסלת את החמאס, אתה לא יכול באמת לראות מה יהיה ביום שאחרי. אבל לפחות אתה יכול לדבר על היום שאחרי, להיות יותר נדיב בדיבורים האלה, להראות שאתה מתחשב במצב הפוליטי שבו נמצא ביידן, שנמצא בעיצומה של שנת בחירות. לא להגיד לא לפתרון שתי המדינות, להגיד כן, אבל נתניהו פה מעדיף את הבייס על פני האינטרסים של ישראל מול הידידות שלה בעולם. הוא גם יודע שאחרי השביעי באוקטובר באמת לרוב הישראלים קשה להקל מדינה פלסטינית. אבל זה שמדברים על זה שתהיה אי פעם מדינה פלסטינית, זה לא דבר שצריך לפסול אותו. כי הלא מה, רוצים לנצח להמשיך עם המצב הזה בעזה? זה לא הגיוני, זה לא בר קיימא כמו שאומרים. צריכים להתחיל לחתור לסיום, ואחד הדברים האלה זה כן להראות שאנחנו כן בעד פתרון מדיני כזה או אחר. גם אם אנחנו צובעים את זה בתנאים, בנוספאות כאלה ואחרות, אבל לא, אי אפשר רק להיות דובי לולו כל הזמן.
We also found that there are reasonable grounds to believe that conflict-related sexual violence, including rape and gang rape, occurred during the 7th of October attacks in at least 3 locations.
בוא נדבר על האום. ישראל נוטה שנים ארוכות לנהל מערכת יחסים מורכבת מאוד עם האומות המאוחדות ועם מועצת הביטחון של האום, ובכל זאת, יש משמעות למה שקורה באום. מצד אחד, כן הכרה בפשעים המיניים, באלימות המינית, בדוח המיוחד של האום, ומהצד השני, החלטות עוינות לישראל.
טוב, זה לא חדש. תראי, המנגנונים של האום הם כאלה ש... אם אני סתם שנייה בצד את מועצת הביטחון, בכל הארגונים שלהם יש לערבים רוב אוטומטי, אז לא צריך להיות מופתעים, בואי כל דבר שהם יעבירו הם יצליחו. הבעיה עם מועצת הביטחון, אני עושה כל הגוף המרכזי, הוא מועצת הביטחון, ושם אנחנו ממש בבדידות מזרת, אלמלא הווטו האמריקאי, אנחנו היינו מזמן כבר בהחלטה על הפסקת אש. אגב, גם ישראל, אני רוצה להגיד לך שבתחילת המלחמה, שדיברתי עם בכירים בישראל, לא הוציאו מכלל אפשרות שתהיה החלטה של מועצת הביטחון שקוראת להפסקת אש, וישראל תמשיך במלחמה. לא, בכלל לא, 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 לא קטים את זה כאופציה. אגב, אנחנו בכלל לא שם, עוד היו, אני חושב, אחרי זה 25 דיונים של מועצת הביטחון, אולי אפילו יותר, אולי 26, אני כבר לא זוכר כמה הצעות החלטה להפסקת אש שנפלו, אם זה בגלל וטו אמריקאי, אם זה בגלל התנגדות רוסית לזה שהם מגנים את החמאס. זה עוד לא קרה. למעשה אין החלטה של מועצת הביטחון שקוראת להפסקת אש. אמריקה עכשיו מנסה להעביר החלטה שקוראת לעסקת חטופים שתביא להפסקת אש. זאת אומרת, היא קורכת את זה עם עסקת החטופים ומגנה את החמאס, ולכולם ברור שעל זה רוסיה תטיל וטו. זאת אומרת, ישראל באיזשהו מקום מפסידה, אבל גם מרוויחה מהרב הבין מעצמתי הזה. יש הכל מין דדלוק כזה, מין מבוי סתום כזה, שאף צד לא חושב בהיגיון, אלא רק חושב את זה בפריזמה הזאת של הריב בין ארצות הברית לרוסיה וסין. יש לנו אגב גם את אפשר לקרוא לזה התהפכות של סין, שפעם ראשונה, לא פעם ראשונה, אבל בצורה מאוד קיצונית, ממש מביאה עמדות פרו חמאס, מביאה תמיכה בהתנגדות מזוינת לכיבוש, אומרת דברים איומים. שוב, בגלל שיקולים בין מעצמתיים, לא בגלל באמת שזה מה שחושבים על ישראל. זאת אומרת, ישראל גם בהחלט משלמת מחיר בגלל הקרב הבין מעצמתי הזה. אבל דווקא פה היא הייתה צריכה להתנהל יותר בחוכמה, ולחשוב איך היא נשארת בציר הזה של ארצות הברית והמערב, ולא ממשיכה לשמור על החצי ניטרליות הזאת מול רוסיה בהקשר האוקראיני, שראינו שזה לא נותן לנו
נקודות.
הלא אוקראינה, הלא רוסיה ממשיכה לגנות את ישראל בכל הזדמנות, אז זה לא שהרווחנו מהניטרליות לכאורה הזאת.
What is happening in the Gaza Strip with the Palestinian people has no parallel in other historical moments. In fact, it did exist when Hitler decided to kill the Jews.
והיו גם כמה אסונות דיפלומטיים של ממש, האירוע עם ברזיל, צ'ילה, היו כאלה בלגנים בעבר?
כן, אם מסתכלים על מלחמות, דווקא זה נראה אולי, כאילו יש איזו תחושה של מפולת, אבל זה לא. אין הרבה מדינות שכאילו למעט בוליביה, אין ניתוקי יחסים, בואי, זה דבר דרמטי. אני הייתי מצפה שבתקופה הזאת, אחרי 5 חודשים, אנחנו נראה ניתוקי יחסים, לא פחות. אפילו טורקיה, עם כל ה... כאילו הורדת הכפפות וההשוואה של ארדואן עושה לבין נתניהו להיטלר.
Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Yok. Şu an itibariyle Hitler bunun kadar zengin değildi. Bu Hitler'e göre daha zengin.
Bu kol tam gam musif ot. O ken o musif oto le Stalin ve Hitler ve ויש איזה בושה בכלל שאומרים שאנחנו מדינה לצד ישראל, עד כדי כך, הוא לא מנתק יחסים, להפך. אנחנו שומעים שזה חברת בת של טורקי שעומדת לחזור לטוס לישראל, כאילו. זאת אומרת, ארדואן גם צריך, יש לו את דעת הקהל שלו, הוא צריך גם להרגיע אותם, ואנחנו רואים את מדינות הסכמי אברהם. תראי, ישראל מפלרטטת במרכאות עם איחוד האמירויות על כל סיפור הסיוע הימי מכפריסין, בזמן שאנחנו מדברים, יוצאת האונייה האמירותית הראשונה מכפריסין לעזה, עם סיוע הומניטרי בהסכמה ישראלית מלאה. ישראל הסכימה שחיל האוויר של איחוד האמירויות יצניח אוכל בעזה. כנ"ל מרוקו, ישראל הסכימה שחיל האוויר של מרוקו יצניח מזון לעזה. זאת אומרת, אנחנו רואים שלמרות שהמצב לא טוב, אפילו קשה, מדינות הסכמי אברהם יציבות, כמובן כועסות, כמובן יש להם בעיה של דעת קהל, ראינו גם את הדיווח הזה על אותה משלחת של זיכרון אברהם של 120 ילדים חולי סרטן שהייתה אמורה לנפוש בדובאי, וברגע האחרון הדובאי הודיע שהיא לא יכולה לקבל אותם בעת הזאת, והילדים מאוד, מאוד נפגעו, אפשר להבין, אבל מצד שני גם אפשר להבין את איחוד האמירויות, שקצת קשה לה להארח פה עכשיו 200-300 ישראלים בדובאי, כאילו לא קרה כלום. יש גם דעת קהל שם, יש גם, צריך גם להתחשב בהם. אבל למרות הכל, אין קריסה בהיבט הזה של יחסים דיפלומטיים. יש בערך 6 מדינות שהחזירו שגריר להתייעצויות. יש סילוק של ישראל מירידים צבאיים, גם צ'ילה וגם קולומביה, שהודיעה על השעיית הרכש הביטחוני. יש כמובן את הסיפור של לולה, נשיא ברזיל, שלא בפעם הראשונה תקף את ישראל, אמנם הפעם זה היה הכי חריף שיש, ותראי גם פה אין הורדת דרג, אין ניתוק יחסים, כן יש הורדת דרג עם דרום אפריקה, אבל פה היחסים היו מעוררים גם קודם, זו דרום אפריקה היא מדינה שממש מנהלת קשרי גומלין עם החמאס, היא מערכת שרים של החמאס, זאת אומרת אין פה בכלל, הפתעה לא היה שגריר גם לדרום אפריקה בישראל עוד לפני 7 באוקטובר, אבל נכון להיום, לישראל אין שגריר בדרום אפריקה, שזה די מדהים, מדינה חשובה באפריקה. אבל אני לא רואה, את יודעת, אני לא רואה שמדינות, התחיל למשל את אזרבייג'אן. אזרבייג'אן, מדינה מוסלמית שיעית, לא רק שלא החזיר את השגריר, השגריר שלה עשה ביקור הזדהות בעוטף עזה, בתקופת המלחמה, ייצוא הנפט מאזרבייג'אן לישראל, כמעט הכפיל את עצמו. אתה אומר, מה קורה כאן? ובוא נזכור שאזרבייג'אן היא בת ברית של טורקיה, אם טורקיה הייתה רוצה, היא הייתה אומרת לאזרים עכשיו להוריד את הדלק, לא להוסיף דלק, והם מוסיפים דלק.
כן, אבל גם צריך להגיד שאזרבייג'אן היא שכנה של מדינה שאנחנו מאוד חוששים ממנה.
ברור, יש פה אינטרסים חזקים שגוברים על זה, אבל את יודעת, מדינה שלא הייתה בהפגנה אחת נגד ישראל, אתה אומר רגע, כאילו מה, זה מדינה שלא יודע אם להגיד שהיא בצד שלנו, אבל זה לא רחוק מזה. זאת אומרת, יש גם דברים שהם הם באמת מפתיעים. אגב, אני בכלל לא בטוח שזה ימשיך להיות ככה אם תהיה פעולה ברפיח. בכלל, רפיח מצטיירת בעצם כרגע כנקודת המפנה האחרונה במלחמה. כולם מבינים, זה מערך להיות או לחדול. שפה ישראל אומרת זהו, אנחנו משמידים את החמאס, זה 4 הגדודים האחרונים, והעולם אומר רגע, זה יכול לעלות בהרבה מאוד אזרחים הרוגים, ולכן משדרים לישראל, אל תעשי, זה קו אדום, האמירה, האמירה של ביידן שהיא מאוד מדאיגה, למרות שאני לא חושב שהאמריקאים באמת מתנגדים לפעולה ברפיח, רק הם רוצים לראות תוכנית הרבה הרבה יותר טובה, שתבטיח שאזרחים לא ייפגעו. ולכן גם האמירה של ביידן ברעיונות שלו ובנאום שלו, שהם לא רוצים לראות עוד 30 אלף עזתים נהרגים.
Cannot have 30,000 more Palestinians dead as a consequence of going after. There's other ways to deal, to get to deal with the trauma caused by Hamas.
ישראל מוצאת את עצמה מבודדת בעיקר בגלל המראות בעזה. הרבה מהמראות הללו נובעים מאירועים הומניטריים כמו אסון המסעיות. למה ישראל פספסה את ההזדמנות לנצל את הסיוע ההומניטרי כדי לקנות לעצמה עוד לגיטימציה? ואיזה פתרון מפתיע הציע דווקא שר האוצר? תכף נמשיך, אבל קודם יש לנו המלצה חמה עבורכם לעקוב אחרינו, לדרג אותנו ולהגיב לנו בספוטיפיי ואפל פודקאסט. איפה אתה מזהה את נקודת השבר? איפה איבדנו את העולם ובפרט את ארצות הברית?
אני חושב הסירוב לדבר על היום שאחרי, אני חושב העובדה שנתניהו לא הראה התחשבות באילוצים הפוליטיים של ביידן, שמתמודד בשנת בחירות קשה מאוד שכל הסקרים לרעתו, כל הסיפור של הסיוע ההומניטרי, אמריקה לא היום זה בראש מעייניה, ואני חושב שפה אם חוזרים להתחלה, צריך לזכור איך זה התחיל, אמירות החד משמעיות של ישראל, שלא תיכנס טיפת דלק, לא תיכנס טיפת מים.
דלק לא ייכנס לרצועת עזה. חמאס צריך את הדלק לתשתיות המבצעיות שלו, דלק שחמאס גנב מאונרה, אפשר להחזיר אותו חזרה מחמאס לבתי החולים.
הניתוק של ישראל זה גם כן חוסר הבנה של איך מתנהלת הקהילה הבינלאומית. אתה לא יכול להיות כוח כובש ולהגיד שאתה לא תספק מזון ומים לאוכלוסייה מסכנה. ואני חייב פה לציין שהיה אדם אחד בממשלה הזאת שקוראים לו בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, שנמנה על מפלגה ימנית די קיצונית, אבל הוא, בחושיו המחודדים, אמר, רבותיי, זו טעות, אנחנו צריכים לתת את האוכל. ואז לא ילחצו עלינו להכניס את זה ולהכניס את זה ולהכניס את זה. כולם אמרו לו, אתה משוגע, אנחנו לא נקים מנהל אזרחי בעזה. אבל תכלס, אם היו מקשיבים לסמוטריץ', יכול להיות שלא היינו רואים את הלחץ הזה עכשיו, לא היה את כל העניין הזה של שוד מסעיות המזון והאירוע הקשה הזה שהיה בצפון הרצועה עם האירוע הדריסה וההרוגים. ויש גם את העניין של המספרי ההרוגים, שהעולם מקבל ב-100% את הנרטיב הפלסטיני, שנהרגו 31 אלף עזתים, רובם, רובם הגדול, נשים וילדים. ישראל בכלל לא מנסה אפילו לתת טיעון נגדי, יש כל מיני פרופסורים לסטטיסטיקה בארצות הברית, שניסו לצלול לנתונים ומזהים חוסר קונסיסטנטיות בנתונים של החמאס, למשל תקופות, שמספר ההרוגים עלה ב-15% כל יום בקביעות, משהו שהוא בניגוד להתנהגות של מספרים, וחוסר מתאם בין הרג נשים לילדים, אלו מניחים שאם נשים נהרגות, אז נהרגים הילדים שלצידם, אז לא רואים מתאם ביניהם, מסתמכים על משרד הבריאות של החמאס, ולא מה ישראל אומרת, כי ישראל לא אומרת, ישראל לא מספקת הוכחות נתון נגדי, אני חושב שפעם ראשונה נתניהו אומר ברעיון, שישראל הרגה 13,000 מחבלי חמאס.
We've killed and wounded over 20,000 Hamas terrorists, out of that about 12,000 fighters, and we're doing everything we can to minimize civilian casualties and continue to do so.
אם אנחנו מדברים על 31,000, אז אני חושש לומר, זה פחות מחצי. זאת אומרת, זה נתון מאוד, מאוד בעייתי. אז בעיני העולם, הטיעון הזה שהחמאס מסתתר מאחורי אוכלוסייה אזרחית, לא מספק לנו את ההגנה שציפינו. לא תפס.
אז בואו ננסה לסרטט לסיכום, הרי היה לנו את הנשק ההסברתי הכי חזק שיש לצערנו הרב, האובדן הקשה של אזרחים, הלקיחה בשבי, פשעי האלימות המינית כלפי נשים, כל מה שהראה בשבעה באוקטובר, ובכל זאת אנחנו נמצאים בנקודה הזו. אם תוכל לסרטט את הכשלים שהשפיעו על הנקודה שבה הגענו, למרות שאנחנו יודעים שתמיד במלחמה הצד החזק הוא זה שיש אליו בסוף פחות אמפתיה, והיום אנחנו החזקים.
אני חושב שבניגוד, אתה יודע, יש איזו תרבות כזאת לחוות בהסברה ולהגיד שההסברה גרועה, אני דווקא לא חושב שההסברה, לפחות בתחילת המלחמה, הייתה כל כך גרועה. יצאו באמת גם החברה האזרחית הוציאה באמת הרבה הרבה חומרים בהתנדבות וסרטונים. אני חושב שהאמפתיה באה לא סתם, כי הרשת הוצפה בחומרים שישראל הפיצה. ההתמלה הייתה באמת מבטיחה. אבל מה חשבו? שזה נמשך לנצח התמיכה הזאת? יש גם צד שני למטבע. זה היה לנו נשק אגב, גם ככל שעבר הזמן, זה עניין החטופים. ופה למשל, תראי, למשל העסקה הזאת. יש הסכמה שהחמאס הוא זה שלא רוצה עסקה בעת הזאת. אז במקום שישראל תיקח את זה ותסובב את זה, אז ישראל שותקת. והעולם לא מטיל על החמאס את האחריות לזה שאין עכשיו עסקה שהייתה מביאה אותנו לפחות לשישה שבועות של הפסקת אש ולהחזרה של כ-40 חטופים. החמאס הוא זה שמוביל את העניינים. יש לך את עניין הסיוע הומניטרי שישראל התנגדה בצורה ילדותית ואחר כך נכנעה ומיד פתחה את השיברים של המים, מיד הכניסה מסעיות דלק. למה אגב ישראל לא נתנה מזון? מישהו אמר לי בממשלה, נראה לך שהבייס היה מסכים לזה שחייל ישראלי יאכיל פלסטיני בעזה? עד כדי כך העסק הזה נבחן בישראל מפריזמה של פוליטיקה, שלא הבינו גם שיש דברים מעל פוליטיקה. יש גם חוקי מלחמה, יש גם נורמות של התנהגות. תראי למשל את סיפור בית היתומים הפלסטיני. זה דוגמה נהדרת להתנהלות ישראלית מוזרה. מגיעה בקשה מגרמניה, גרמניה מממנת בית יתומים עזתי, שנקרא SOS, שהספיק לתפקד בגלל המלחמה. גרמניה מבקשת, אני לא יודע אם זה קשור לרמדאן, אני מניח שכן, מחברה מישראל לאפשר לאותם ילדים יתומים בבית היתומים הזה, כ-60 ילדים, לעבור באופן זמני לבית יתומים בבית לחם. זאת אומרת לעבור מעזה לגדה, שזה אירוע גדול, ישראל מסכימה, וזה מתגלה ככה במחשכים כמשהו שלא התקבלה לגביו החלטה, זאת אומרת, ישראל גם לא יודעת אפילו לעשות על זה הון פוליטי, בינלאומי, לעשות מזה הסברה על מחווה אנושית ליתומים, ובמקום זה סמוטריץ' ובן גביר תקופים את נתניהו על זה שהוא עשה מחווה כזאת לפלסטינים בשעה שלנו אין מחוות לחטופים, אבל אפשר גם להסתכל על זה הפוך, אפשר לראות, הנה, ישראל כן הולכת לקראת הידידה של הגרמניה, לפחות תעשו על זה קצת נקודות, לא יודעים לעשות על זה נקודות, במחשכים. עכשיו, לגבי דבר שגרם המון המון נזק, זה התבטאויות של השרים. זה כיכב בישר בתביעה של דרום אפריקה לבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, האמירה של עמיחי אליהו על נשק גרעיני כאופציה בעזה, האמירות של בן גביר ואחרים, אז יש צריך לעודד הגירה מרצון, שזה נתפס כטרנספר, ונתניהו לא הראה מיד, לא ישר קרא את השרים האלה לסדר בצורה אמיתית, אלא כאילו נגרר, וזה נראה מעט מדי, וזה חבל, כי היה צריך גם, אני חושב שישראל גם טעתה בזה שלא עשתה הבחנה בין החמאס לעם הפלסטיני, משהו שתמיד תמיד הקפדנו לעשות, וזה פשוט לא עבר בעולם, העולם לא קיבל את זה, אתה לא יכול לשכנע את העולם שילד פלסטיני שנהרג, או חמאס.
אז איתמר רייכנר, לסיכום, ישראל צריכה עוד זמן, היא צריכה עוד זמן להילחם בדרום, היא צריכה עוד זמן כנראה לצאת למערכה צפונית, איך קונים זמן מבחינת לגיטימיות בינלאומית, מהמצב בו אנחנו נמצאים עכשיו?
למשל סיפור היתומים זה קניית זמן, באירופה נשארו לנו מעט מאוד ידידות, אחת מהן זה גרמניה, ואם גרמניה מבקשת את עניין בית היתומים, אז אומרים, אוקיי, נחטוף קצת על ידי הבייס ביקורת, אבל לפחות קצת נלך לקראת הגרמנים, אני רק אומר, לפחות תעשו מזה קצת נקודות בדעת הקהל. איך קונים זמן? מדברים על היום שאחרי, ראש הממשלה צריך לומר באומץ, גם משהו שהוא לא פופולרי היום. עכשיו לא תהיה מדינה פלסטינית, אבל מתישהו בעתיד, אי אפשר לשלול מהם את ההגדרה העצמית, אבל אנחנו נתנה שהמדינה הזאת תהיה ככה וככה ומפורזת, אבל אי אפשר להגיד לא, צריך להראות פתרון גם אם הוא לא פופולרי בעת הזאת. זה סיפור מאוד מאוד מורכב, איך קונים זמן, שאלה טובה, אני לא יודע אם יש הרבה זמן שאפשר לקנות, בייחוד גם שיש לנו את המערכה בצפון, שכאן האמריקאים אגב עושים מאמץ אדיר לנסות כן להביא להסדר, האמריקאים הייתה להם תוכנית גדולה, מין תוכנית דומינו כזאת, שהדומינו הראשון יהיה עסקת חטופים, שתביא אותנו לשישה שבועות של שקט, ואז אוטומטית נסרה לנוצר אש, ומהר מנסים לקבע איזשהו הסדר של דחיקת חיזבאללה 10 קילומטר צפונה, חזרת התושבים לצפון, חזרת התושבים הלבנונים לדרום, ואז במקביל הנורמליזציה עם סעודיה, אני חושב שישראל יכולה לקנות עוד זמן, אבל לא הרבה. היא נכנסת לישורת האחרונה של הלגיטימציה הבינלאומית. היא גם לוקחת בחשבון שיכול להיות שתהיה מלחמה כאשר אנחנו על הג'אנטים מבחינת לגיטימציה, עם בינויים, עם בידודים, עם אפילו החלטה של מועצת הביטחון. יש מה שנקרא מרחק בלימה. זה לא שנגיד מועצת הביטחון מקבלת החלטה על הפסקת אש ומחר יש הפסקת אש. לא, זה לא המצב. יש עוד כמה שבועות בתרחיש כזה, וכן אנחנו מתקרבים למצב שאנחנו נצטרך לחשוב איך יוצאים מזה. אין לנו עוד הרבה הרבה זמן, אני לא יודע להגיד אם זה שבועות או חודשים. אם זה חודשים, זה בטח לא הרבה חודשים, זה חודשים, חודשים בודדים.
איתמר אייכנר, תודה רבה על השיחה.
תודה.
ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ויינט או באפליקציה בנייד וברכב. ואם כבר הזכרנו את הנשיא לולה, אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו על האסון הדיפלומטי עם ברזיל. חפשו את הפרק הנשיא שרצה לתווך אבל יצר משבר עם ישראל. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דודוב. אני שרון קידון, שימרו על עצמכם.